הסוסים שטסו עם העגלה כחץ מקשת. כשהגיעו לאכסניה ולא עמדו, התחילו הסוסים מערערים. הרי הגענו לאכסניה ולא העמידונו לאכול. אפשר אין לנו סוסים אלא בני אדם, שאין עומדים לאכול בכל אכסניה ואכסניה. כיוון שנסו והוסיפו ונסו ולא העמידו אותם לאכול, התחילו מערערים. אפשר שאנו מלאכים, שהרי אנו פורחים באוויר ואין לנו עומדים לאכול. כיוון שהגיע בעל שם טוב למקומו, והעמיד בעל העגלה את הסוסים באורווה, ונתן להם תבן ומספור, מיד התחילו אוכלים כסוסים, ושכחו שהיו סבורים על עצמם שהם בני אדם או מלאכים. שעגנון קורא לסיפור הזה משל ונמשל, הוא לא כותב נמשל. אבל אני מניח שכולנו מבינים את הנמשל. שמי ברוך ויינטרוב, אני רם חדש פה בישיבה, התחלתי לפני חודש, בזמן אלול האחרון. למדתי פה, אני בוגר מחזור למדהי, אז זה אומר מתפשין סמך ב', למדתי משך 10 שנים כאן, אחרי זה יצאנו לשליחות בטורונטו, היינו שם כ-3 שנים, קצת פחות כ-3 שנים. אנחנו גרים היום בתל מונד, שזה בצפון הרחוק, איפשהו, לידניה. ואני, יש לי כבוד, לשמחה לדבר איתכם פה, יום עיון לכבוד 10 ימי תשובה. והנושא שעליו אנחנו נרצה לדבר, ושלצורכו יש את הדפים, אני רואה שגם עשו לי פונטים מיוחדים. בסדר. בבקשה. יש את זה גם בחוברת. ואני חושב שאני שומר אצלי את הדפי מקורות, ושאנשים יתקשיבו לי מדבר במקום זה. טוב, בסדר. רבות מחשבות בלב איש. הנושא של השיעור שלנו, בסדר, אז מי שצריך שיקח, אני מניח מי שלא חילקו לו חוברת. אני לא יודע מה המעמדות שלפיהם זוכים לקבל חוברת. אז הנושא של השיעור שלנו, זה התחושה הזאת, של כל אדם שמתחיל את חודש אלול והוא מתחיל בעלייה והוא מתחיל לחשוב שהוא בן אדם ומגיע ראש השנה והוא קום 10 ימי תשובה, הוא מתחיל לחשוב שהוא מלאך, הוא לא אוכל ולא שותה והוא רק רץ ופורח באוויר, והנה מגיע מוצאי יום כיפור ושמים לפניו את המנה הראשונה של הקש ושל המספו, והוא חוזר להיות כסוס ושוכח אפילו שהוא חלם פעם שהוא מלאך או שהוא אדם. ואני מניח, לי לפחות יש זיכרון מאוד חזק, לפחות שרבים מאיתנו חולקים את אותו הזיכרון של היום כיפור הראשון בישיבה, בפעם הראשונה בשיעור א', עם תחושות מאוד חזקות של התעלות, של התרוממות ושל זיכוך ושל טיהור, וכל אחד, אני מניח, יש לו את האירוע שבו הוא פתאום הרגיש איך כל המבנה היפה הזה מתנפץ, נשבר, אולי נשחק, שוב, כאן זה תלוי בפי ובמידת הדרמטיזציה של כל אחד מאיתנו. אז זו תחושה קשה מאוד. כשהגרף הזה של אלול וראש השנה, 10 ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, תחושה לא נעימה. והיא עוד יותר לא נעימה כשהיא חודרת לנו לתוך 10 ימי תשובה עצמם. ומעלה בפנינו את השאלה, האם אנחנו לא סוסים שחולמים? הפילוסופים שאלו אם אנחנו אולי פרפר שחולם שהוא אדם. אבל השגנון, אני חושב, מעמיד את זה בצורה יותר יהודית, על סוס שחולם שהוא בן אדם. השאלה הזאת היא שאלה שמטרידה אותנו מבחינה מחשבתית, קיומית, אמונית, נפשית. אפשר לנסח אותה גם באופן למדני. השולחן ערוך, בסימן תפרש ג' פסיקה מוכרת, מפורסמת לכולנו, אומר, אף מי שאינו נזהר מפת של קוטים, פת של אקום, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר, זה אחת מהקולות שהקלו רבים בחוץ על הארץ, כשהיה קשה מאוד להשיג פת שנפתה על ידי יהודים, ויש כל מיני קולות, כולנו מכירים, פת של נחתום, פת של זה, פת של שם, וכל מיני מקום הצורך, יש כל מיני קולות בהלכות פת של נוכרי, ואומר השולחן ערוך, גם מי שנהג להקל במשך כל השנה כולה, במשך 10 ימי תשובה, נכון להחמיר בדבר. יש רבים שמאמצים לעצמם באמת בעשרת ימי תשובה חומרות ממינים שונים ומשונים. וזה דבר משונה מאוד, וקשה מאוד. כי הרי אנחנו יודעים היטב את מה שאמר הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק ד' הלכה א', 24 דברים מעכבים את התשובה, ארבעה מהם אבון גדול, והעושה אחד מהם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, שלושם שלושה ראשונים, והרביעי הוא האומר אחטא ואשוב. אדם מחמיר על עצמו בעשרת ימי תשובה, אם זה יהיה פת של עקום או חלב של עקום או כל חומרה אחרת שאני בוחר להשית על עצמו, והוא יודע זה כל שנה, זה החומר שלו של עשרת ימי תשובה, אם תחיל לעשות את זה כל השנה, אז מה הוא יעשה בעשרת ימי תשובה? הוא תמיד עושה כך, אז מה עם אחרונים? כל אחד, ומה שהוא מחדש על עצמו בעשרת ימי תשובה. ומה זה אם לא, לכאורה, מה שאומר לנו הרמב״ם, האומר אחטא ואשוב, נכון? אז עשרת ימי תשובה אני שב, וכבר אני יודע שבהמשך אחטא ואשוב לחטוא. אני יודע כבר שבהמשך אנחנו נחזור למצב הרגיל שלנו. היו מן הפוסקים שהיו ממש מוטרדים מהסיפור הזה של החומות של עשרת ימי תשובה. ערוך השולחן, באותו הסימן, מקור ד', ונראה לעניות דעתי שזה אינו אלא דברים שאין בהם איסור מן הדין. ובזה אינו אלא הידור באלמה, ונכון להדר בזה בימים אלו. אבל דברים שיש פוסקים לאסור מן הדין, אלא שאנו, כן, אני מוסיף, נוהגים על פי דעת המתירים, כמו חדש בחוץ על הארץ, או בשר ולא סירחה וחיות זה בזה, אי אפשר לנהוג כן בעשרת ימי תשובה. אומר לנו, ערוך השולחן, גם אתם מחמירים, אבל אל תתלהבו יותר מדי, אל תחמירו בדברים רציניים. כי אם תעשו את זה, אי אפשר לנהוג כן בעשרת ימי תשובה, לכיוון שאין אוכלים בימים אלו, הרי זה כקיבלו עליהם דעות האוסרים, ואם כן, איך יאכלו אחר כך? זאת אומרת, אם אנחנו נתלהב יותר מדי, בסוף נתקע עם זה. מאוד מסוכן לקבל חומות בעשרת ימי תשובה. אז לכן, אומר לנו ערוך השולחן, נעשה את זה בצורה רגועה, נקבל על עצמנו לא דברים יותר מדי חמורים, רק דברים שוודאי שהם הידור באלמה. כמו הפת של עקום, דברים מהסוג הזה, וככה אנחנו נפתור את עצמנו מהצורך חס וחלילה להמשיך לתוך השנה את החומרות שקיבלנו על עצמנו. וכשאנחנו כבר מגיעים לשלב הזה, כבר נתחיל להיראות מוזר ביותר. אז מה כבר המשמעות של החומרה הזאת? לא רק שאנחנו עושים את החומרה מתוך ידיעה שבסדר, אנחנו עתידים למצוא את עצמנו כנראה חוזרים לרמה הרגילה בהמשך השנה, אלא שאנחנו גם בכוונה בוחרים סוג כזה של חומרה שלא תהיה לנו בעיה לוותר עליה בהמשך. אז זה סוסים שאפילו כשהם חושבים שהם מלאכים, אבל הם משאירים את העוקף עליהם, בסדר? כי הם יודעים כבר שבהמשך יהיה צריך להשתמש בו. אפילו האשליה היא כבר לא אשליה מוחלטת. וזה מעמיד אותנו בסימן שאלה, לא רק על המנהג היפה הזה של החמרה בעשרת ימי תשובה, אלא זה כבר מעמיד אותנו בסימן שאלה בכלל, על כל המהות של עשרת ימי תשובה, על מגמת פנינו בהם, על האופי שלהם, מה אנחנו בעצם מבקשים להשיג בימים הללו. טוב, אז אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, קוראים להם עשרת ימי תשובה. אז ודאי שמה שאנחנו רוצים לעשות בהם, זה לשוב בתשובה. אני לא מניח שאני מחדש לכם איזה חידוש גדול. וכיצד שווים בתשובה? אז גם זה אנחנו יודעים, גם כאן הרמב״ם עוזר לנו. בכותרת להלכות תשובה, אני דילגתי למקור וו. אומר הרמב״ם, הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. וכבר נשברו קולמוסים על היחס, מצוות עשה אחת, אז איך ישוב לפני חטאו ויתוודה, ואנחנו גם יודעים שבהמשך, פרק א' הלכה א', כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקהל ברוך הוא. אז כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. לא כתוב, חייב לעשות תשובה ולהתוודות. וגם על זה כתבו כבר רבים, היחס בין הוידוי לבין התשובה. אז בלי להיכנס כאן לכל הדיון הזה, האם יש מצווה לשוב או מצווה להתוודות, ואם זה מצווה אחת או שתי מצוות, וזה מעשה מצווה וזה קיום מצווה, זה לא הנושא שלנו כרגע. דבר אחד ברור, אין ספק שהוידוי הוא גורם מהותי ומרכזי בתהליך התשובה. בין אם נראה אותו כ תכלית של התשובה, בין אם נראה אותו כטריגר של התשובה, בין אם נראה אותו כמעשה התשובה, ויש תשובה של לב. כל ההסברים האלה כולם מגיעים בסוף לאותה נקודה, בלי וידוי אין תשובה, ווידוי זה מצוות עשה, כיצד מתוודים, אומר אנה, השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. ולכן, כשבפרק ד' אומר לנו, פרק ב' סליחה, אומר רמב"ם, שאף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, יפה לעולם, סליחה, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת עם יד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, יום הכיפורים, וזמן תשובה לכל וליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפירה חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, יש לנו עשרה ימי תשובה, שבהם צריך לעשות תשובה, והשיא שלהם, הכל הולך אחר החיתום, הוא ביום הכיפורים, שבו המצווה העיקרית היא מצוות הוידויים. והכל טוב ויפה, ואם כך בעשרת ימי תשובה אנחנו נצפה שבכל יום תהיה תשובה. ואם הדרך לשוב בתשובה, כמו שראינו, או גורם מרכזי בעשיית התשובה היא על ידי הוידוי, אז לכאורה הייתי צריך להגיד שבאחד מעשרת ימי תשובה יהיה מקום מרכזי לוידוי. טוב, באמת בכל הימים למעט ראש השנה ושבת, שני ימי ראש השנה ושבת, אז לוידוי יש מקום מרכזי. מדוע? מכיוון שאנחנו מוסיפים כל אחד במנהג שלו, אבל מוסיפים וידוי בסליחות. עכשיו, מה שכולנו יודעים, יש מנהג הגרא, ויש מנהגים רגילים, ויש שלוש פעמים וידוי, יש כאלה שאומרים שלוש פעמים עכשיו ועגדנו, כשאומרים רק פעם אחת, יש כאלה שבגלל שהם אמרו וידוי בסליחות, אז הם מוחקים את הוידוי משחרית, כי חוששים וידוי פה, בסדר, יהיה אשר יהיה, הוידוי כן תופס במנהגים שלנו מקום יותר מרכזי מבדרך כלל בעשרת ימי תשובה, וכמובן יום הכיפורים על ריבוי וידויו, הוידוי בו הוא משמעותי מאוד. בשבת אנחנו גם מבינים ששבת היא שבת, אי אפשר להתוודות בשבת, ולכן שבת מחוץ למשחק. הימים שמאוד קשה להבין מדוע אין בהם וידוי, הם כמובן שני הימים של ראש השנה. ראש השנה, חלק מעשרת ימי תשובה. ימי תשובה הם ימי וידוי. ראש השנה עצמו הוא יום הדין. התבקש מאליו שיהיה וידוי, מקום לוידוי, בראש השנה. אבל אין וידוי. טוב, אז נגיד, בסדר, יש בזה חג, יש מחלוקת גדולה, יש מימד של שמחה, כתוב שמחה, אבל לא שמחה יתרה ברמב"ם, בסדר, שמחה, אולי זה מתנגש עם וידוי באיזושהי מידה, אבל גם ביום הכיפורים אולי יש מצוות שמחה. טוב. אבל לא רק שאין וידוי של אשמנו בגדנו, אפילו באותו מקום באבינו מלכנו, שיש איזשהו זכר, איזשהו שריד, נוצרה מחלוקת גדולה, האם אפשר להגיד אותו? האם אפשר להגיד, אבינו מלכנו חטאנו לפניך? אני חוזר עכשיו למקור A. זה מהבית יוסף. נראה לי דשאר הבקשות שאומרים באבינו מלכנו, אומרים בראש השנה. אבל חטאנו לפניך, וכן כיוצא בו דבר שיש בו הודעת חטא, אין אומרים. מהטעם שאין אומרים וידוי בראש השנה. זה כלל. זה לא רק בגלל שזה כמו שבת או שיש שמחה. יש לנו כלל. לא אומרים וידוי בראש השנה. טוב, אז אחרי משה דן בזה, הרי מה? אומר, המנהג הוא כן להגיד. אז האשכנזים בינינו יודעים שיש מנהג להגיד אבינו מלכנו. אז המשנה ברורה אומר, בסדר, בוא נגיד אבינו מלכנו, אבל לא נפוק על החזה. ויש כל מיני דרכים, איך מצד אחד, כן, להגיד, מצד שני לא להגיד. אלו מאיתנו שלומדים עכשיו את הדף היומי, אז מכירים את זה מהברכה על התפילין של ראש. אז אנחנו אשכנזים, עוד פעם, אומרים ברכה על תפילין של ראש, אבל אומרים ברוך שבות מלכו, אז ככה אנחנו יכולים מצד אחד להגיד, מצד שני להרגיש שאנחנו לא אומרים, אז אין ברכה לבטלה, ויש ברכה לבטלה. בסדר. אני פחות כרגע אולי מעוניין בשאלה הספציפית של אבינו מלכנו חטאנו לפניך, ואני מעוניין אבל בתפיסה הכללית הזאת, הקביעה, שאין אומרים וידוי בראש השנה. האם זה לא אחד מעשרת ימי תשובה? האם לא אמרנו שגורם מרכזי בימי התשובה הוא דווקא הוידוי? איך ייתכן תשובה בלא וידוי? איך ייתכן ראש השנה בלא תשובה? איך ייתכן תשובה בלא וידוי? אומר המשנה ברורה שמה להפוך במידת הרב בית יוסף שמדלגים בכל מקום שמזכיר חטא ולדידי, כלומר, אין אומרים אבינו מלכנו חטאנו לפניך, בני שאין אומרים וידוי בראש השנה, בסוגריים, זה מה שנקרא מהספרים. כדי שלא ליתן פתחון פה למקטרג. שלא ליתן פתחון פה למקטרג, ראש השנה יום הדין, אדם מופיע בבית המשפט, אז העצה הראשונה שיש לנו להגיד לו זה אל תודה. לא משנה מה השופט, אל תודה. מה אכפת לך? תכחיש. עוד אל תזכיר. קצת קשה לנו עם זה, נכון? קצת קשה. מצד אחד, ודאי, אנחנו אומרים, לא ייכנס בבגדי זהב, אין קטגור נעשה סנגור, אז יש איזושהי מגמה שאולי לא ירבה יותר מדי בהזכרת החטא. על מצד שני, ודאי שהודעה בחטא. שלב הראשון בתהליך התשובה, האם ניתן לדמיין תשובה שאדם מכחיש בה שהוא חטא כדי לא ליתן פתחון פה למקטרג? טוב, יש לו עוד פירושים פה, איך בכל זאת נגיד את זה שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, זה אומר אולי אבותינו חטאו, זה לא פתחון פה שלנו, זה, אנחנו אומרים על חטאנו לפניך, זה לשון רבים, לא אנחנו. המחצית השקל מביא את הפשרה שאמרתי מקודם, אין להקות באגרוף על הלב וחזה בראש השנה, כשאומר אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כדרך שעושים שאת הוידוי, ודומני שזה המנהג המקובל באמת בבתי הכנסת האשכנזים. בספרדים אני מבין שלא אומרים בכלל את חטאנו לפניך, ואני חושב שככה מנהג מקובל באשכנזים להגיד אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבל לא להקות על החזה, תתקנו אותי פה עם המנהג אחרת במקומותיכם, אבל אני לפי השתיקה הזו שאף אחד לא רוצה להגיב, או שכך באמת המנהג המקובל. והנימוק שלא ליתן פתחון פה למקטרג, במעשה רב, זה מביא כידוע לנו את מנהגי הגרא, מובן נימוק עקרוני מעט יותר. זה מקור זין. בראש השנה אין מאריכין בתפילה יותר מדי. אני מצטער שאני אומר לכם את זה רק עכשיו. אולי חלק היו רוצים להראות את זה לגבאים לפני ראש השנה. אז בראש השנה אין מאריכין בתפילה יותר מדי, שאין להתענות בו עד חצות. טוב, יש שאלה גדולה, אם יש קידוש בין שחרית למוסף, לפני התקיעות, לאכול או לא לאכול, וגם... ברוך השם, בסדר. שיהיה ליהודים במה להתעסק, נכון? זה בקידוש, ברוך השנה, אם צריך למוסף, זה במשהו צריך להתעסק. טוב. שהוא כמו שערי ימים טובים. טוב. ואין אומרים אבינו מלכנו ואין לבכות בראש השנה. טוב, הגרא היה יהודי רציני. כשהגרא היה אומר אבינו מלכנו חטאנו לפניך, הוא היה בוכה. אין לבכות בראש השנה. כאמור בעזרה, אל תבכו. והקפיד לנגן קדיש שלאחר מוסף לכבוד יום טוב. זה אין מעריכים, אבל לנגן את הקדיש, כן מנגנים. מה הפסוקים שהוא מצטט מעזרה? אז מה שהגרא קורא לו עזרה, אז מה שבתנכים שלנו קוראים בדרך כלל נחמיה. החלוקה של עזרה ונחמיה היא חלוקה מאוחרת למדי. אז מה שאצלנו נקרא נחמיה, פרק ח' פסוקים א' עד י' ב', אנחנו נקרא את זה, זה טיפ טיפה ארוך, ואני מניח שזה מוכר לרוב הציבור, ומכל מקום אלה דברים כל כך חשובים, ששווה תמיד לעסוק בהם שוב ושוב. ויאספו כל העם כי איש אחד, אנחנו מדברים כמובן, ימי ישיבת ציון, היהודים חוזרים, אבל יש הרבה צרות. אם זה נשמע מוכר למישהו, אז כנראה שההיסטוריה יש לה נטיות מעגלית. ויאספו כל העם כי איש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה. וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. אנחנו עומדים בתשרי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור ותיקין רבותיי בראש השנה. בסדר? רצינות. מן האור עד מחצית היום. נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה, אני קיצרתי פה קצת את האריכות, ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש וסומסר, לא סתם עמדו שם והקשיבו, מפורש וסומסר, הם הבינו, יבינו במקרא, ולהבין במקרא, להבין את הקריאה, אם אפשר לדרוש פה קצת, את הקריאה שהמקרא קורא לנו, אז האנשים האלה שומעים, והם מתחילים לשאול את עצמם איפה הם עומדים מול מה שכתוב. כי הם כבר 70 שנה בגלות בבל, כנראה רבים מהם לא הכירו בכלל. פה יש ברור מכל הפרשות שם בעזרה. רבים מהם לא הכירו בכלל הרבה מהפרשיות שבתורה. גם לפני שיצאו לגלות כבר הייתה תקופה ארוכה שחזון השם לא היה נפוץ. ויומר נחמיהו התרשתה ועזרא הכהן והסופר, ועזרא הכהן הסופר והלווים המבינים אל העם, לכל העם. היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם כשומעם מדברי התורה. הציבור עומד, הציבור שומע, והציבור מבין, לא בהכל ההיסטוריה המעגלית כנראה. ואנשים לוקחים ללב. ומתחילים לבכות. כי הפער בינם לבין מה שכתוב הוא אדיר. ואנחנו כולנו מכירים את הבעיות. אנשים נשואים לנשים נוכריות. וצריך לפרק עכשיו משפחות. המצב הוא קשה מאוד. כולם בוכים בשומע מדברי התורה. ויומר להם, וזה הציטוט של הגרא, איכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עם מעוזכם. והלווים מחשים לכל העם לאמור, משקיטים אותם. הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. עד החצי משפט האחרון הבנתי, התפעלתי מהגדולה של האנשים האלה שמסוגלים לשכוח את הימים הקשים שמחכים להם כרגע ולשבת לאכול, לשתות ולשלוח מנות בראש השנה. אבל הבנתי, קדושת היום מחייבת שמחה. אבל החצי פסוק האחרון קשה לי. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם, זה הסיבה שהם סמכו, הרי זה מה שהתחיל את הבכי שלהם, כשהם הבינו את המצב. טוב, אפשר להגיד, שם הם הבינו את מה שכתוב בתורה, פה הם הבינו את מה שהודיעו להם שיש חג. אני חושב שיש פה משהו עמוק יותר. עזרא הסופר, נחמיה, מנסים להסיט את העם ממחשבה על העבר, מבכי על מה שהיה ואולי גם על מה שיש עכשיו, אל מחשבה אל העתיד. אל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. מה זה חדוות השם היא מעוזכם? אז מה, חדוות השם זה כמובן לא שהשם שמח. מה המשמעות חדוות השם? החדווה בא השם. אבל אין לנו חדווה בא השם, אנחנו הם בוכים עכשיו, הם מתאבלים. לא, חדוות השם היא מעוזכם. אתם צריכים לשמוח בא השם, מעוזכם הכוונה, ביטחונכם. יש לכם ביטחון, המצב הוא קשה. בלי ספק המצב הוא קשה, עזרא יודע היטב שהמצב הוא קשה. אבל יש לכם ביטחון. מה הביטחון כמובן? הביטחון הוא מה שכתוב בתורה. כן, מה שכתוב בתורה זה אומר שאנחנו צריכים להתאבל ולהתפרק ולחזור. לא. אבל אם תעשו את מה שכתוב פה, אז יש לנו סיכוי לעתיד טוב יותר. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. מה המוקד של תהליך התשובה? גם על זה כתבו כבר רבים. כשקוראים לבני ישראל את התורה בהתחלה בראש השנה, המוקד הראשון שלהם הוא על אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. וכן, בוכים כשאומרים את זה. אם אתה מתכוון לזה ברצינות, אתה בוכה, כי המצב הוא קשה מאוד. התוצאות עולות להיות נוראיות. ועזרא והלוויים מנסים להסות את העם ולהסיט את העם, ולמקד את תשומת הלב לא בעבר, אלא במה שיכול להיות. הרמב״ם עצמו עושה אולי את אותו התהליך. שבפרק ב' הוא כותב, איזו היא התשובה הגמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פרש ולא עשה מפני התשובה. מבחנה של התשובה, לא בכמה התחרטת על מה שהיה, לא בכמות הדמעות שמילאת על חטאי עבר, אלא בשאלה אחת, האם התשובה שלך הועילה לעתיד? זוהי התשובה הגמורה. ומהי התשובה? עוד פעם, בהלכה ב', שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, וכן יתנחם על שעבר. הרי זה ממש דברים מדהימים. וכן, צריך לעשות את זה. אז זה לא רציני, אם אתה רק מקבל לעתיד ולא מצטער על העבר, אז אתה גם בעתיד תחטא. הצער על העבר הוא אחד מהמנגנונים שאנחנו יכולים להשתמש בהם מבחינת הפסיכולוגיה של הנפש כדי למנוע מעצמנו לחטוא שוב. כי הגוף זוכר והנפש זוכרת. ואם אני זוכר את הצער שהיה לי בגלל עבירה שהייתה, אז גם הגוף והנפש בעצמם פתאום מתחילים להירתע. כי בחשבון, במאזן של הנאה, הווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. כן, לא דווקא שכר והפסד בשמיים, גם שכר והפסד בארץ. נכון? אז אם בדיאטה האדם אכל עוגה, עוגה טעימה לו, אבל אחרי זה הוא יצטער שבועיים, אז הוא לא יאכל את זה עוד הפעם. לא בגלל החשבונות בשמיים, כי גם החשבונות של הגוף יש להם משמעות, גם החשבונות של הנפש יש להם משמעות. אז הצער על העבר, ככה נראה ברמב״ם, הוא לא עיקר התשובה. עיקר התשובה זה העתיד. איזו היא התשובה הגמורה, מהי התשובה, שיעזוב את החטא, יסירנו מחשבתו ולא יחטא עוד. וכן, התנחם על שעבר, צריך לעשות את זה. אחרת זה טובל בשרץ בידו. אבל זה ודאי לא עיקר ומהות התשובה. אם כך, התשובה של ראש השנה, שהווידוי במובן מסוים חסר בה, צריך אולי להדגיש, לא הווידוי כולו חסר בה, וידוי דברים יש בה. אמירה לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים שכולנו נטה שכם אחד לעובדו. קבלה על העתיד, ודאי שיש בה. אבל נכון, הצער על העבר מושמט. הדגש בתשובת ראש השנה הוא התשובה על העתיד. וזה, אם אני מבין נכון, מה שהגרא למד מעזרא. ואולי זה חלק ממה שהכוונה באותם הספרים שמצטטים הפוסקים, שלא ליתן פתחון פה למקטרג. אולי באמת שאדם ניגש לדין, להכחיש את החטאים שעשה, זה אולי לא חכם במיוחד. אבל כדאי מאוד לשים את הדגש לא על חטאי העבר, אלא על העתיד. זה אולי יכול לשכנע את השופט או את הדיין יותר. מה קורה אם כך כשאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים? למה אין וידוי בראש השנה? כי הוידוי שאנחנו קוראים לו וידוי, הוא אשמנו בגדנו, אבל אנחנו, נכון, מהו עיקרו של וידוי? אבל אנחנו בבותינו חטאנו. זה התמקדות בעבר, זה תשובה, תכף נעריך בזה עוד הרבה יותר, אבל זה תשובה שמוקדה הוא בעבר. ואילו ראש השנה, שהוא ראשית השנה החדשה, יותר ממשהו החותם של השנה שהייתה, עיקר המוקד בו הוא על תשובת העתיד.
זה נראה שזה צריך להיות מוקד הוידוי בכלל.
לא אמרתי שרק תשובה אחת. תכף אני אנסה לטעון, יש לנו ברוך השם, צי בדפים שלי, זה עוד דף שלם. נכון, שמעתי שונים מצפצפים, אז אני מבין שחצי שעה מתוך השיעור עברה. אז יש לנו, עוד נדבר בזאת השם. אני לא טוען שזו התשובה היחידה שיש, אבל אני חושב שזו התשובה שעזרה מנסה להזיז לכיוונה את העם, בוודאי. מן התשובה אל העבר, אל התשובה אל העתיד. כן.
זה בדיוק מה שהרמב"ם מביא את הפסוק, שאחרי שובי ניחמתי.
אמת, שומר שובי, הנחמה היא נספח לשובי, והיא לא השובי עצמו. אני מסכים ב-100%. כמובן, למתקדמים, אני כבר העיר, השבו את זה לפרק א' הלכה א' של הרמב״ם, ותראו שיש, כמו שאמרנו, את שני סוגי התשובה. גם ברמב״ם עצמו הוא מכיר היטב שיש שני סוגים של תשובה. בתורה עצמה יש שני סוגים של תשובה. בפרשיית התשובה המפורסמת, בדברים פרק למד, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל... ואיזו תשובה נפלאה, נכון? ושבת, אנחנו שווים ושומעים בקולו, ושב השם אלוקיך לשבותיך וריחמך ושב קיבצך וכולי וכולי, וביאך השם אלוקיך אל הארץ שירשו אבותיך, וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. ומה לשם אלוקיך? את לבבך ואת לבב זריך. שנייה, למה? לא סיימנו? לא, רגע, הכבר. שמנו בתשובה, תשוב החזיר אותנו אל הארץ. מה זה ומה לשם אלוקיך? למה צריך? אנחנו כבר בטופ, אנחנו בפסגה. ומה לשם אלוקיך? את לבבך ואת לבב זריך להווה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. וכולי וכולי וכולי. ואז עוד הפעם, כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וכולי. אנחנו מגלים פה דבר מעניין. יש פה שתי תשובות, לא די ברור. אני לא הראשון גם שצביע על זה, ממש לא. אבל אני רוצה להדגיש נקודה מאוד מעניינת בהם. התשובה הראשונה היא תשובה שמגיעה מלמטה למעלה. היא מתחילה ב"ושבת עד השם אלוקיך", ובתגובה הקדוש ברוך הוא משיב אותנו אל הארץ, ושבך וריחמך, כולי וכולי. והתשובה השנייה היא מתחילה מלמעלה למטה. ומל השם אלוקיך את לבבך לאהבה וכולי, ואז אנחנו נשמע בקולו. טוב, זה כבר יותר קל, נכון?
אני אתאר בסעים.
זה כמעט הייתי אומר...
פה ידיעה שבהתחלה, ואחרי זה לבבך, זה רק הידיעה. אחרי זה מגיע
לתשובה. השאלה אם אתה מנסה, אני מבין להרכיב את זה כבר לכדי מנגנון אחד. אני עוד בשלב הכתוב, נכון, שהתארה מתחילה בפירוד ומגיעה בסוף לאחדות, אז אנחנו עוד בשלב הראשוני. אז בשלב הראשוני של הפירוק, נכון, אז ככה נראה שיש פה שתי תשובות. התשובה האחת מתחילה מלמטה, ושבתה עד השם אלוקיך, קיום מצוות, התקדמות, והתשובה השנייה הולכת מלמעלה למטה. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. הרב קוק, באורות התשובה, בפרק ב', דברים שהם גם יחסית, אני חושב, ידועים ליהודים, מחלק את התשובה לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. אז זה הפוך מהסדר של התורה שאנחנו הצענו, אבל אני חושב שזה בנוי על אותו הרעיון. התשובה הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. מה, נפל שם? לא. ומה לשם אלוקיך, כן, ברק רוחני, נכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך להישחרר, וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי זו הופעה של סגולה פנימית, השפעה נשמתית וכולי, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. זה תשובה של ומה לשם, אדם קם בבוקר ומשהו זורם. זה בא מלמעלה, אתה יכול להכין את עצמך, נכון? אפשר לכוון את התדר של הרדיו, אבל בסוף הגלים הם צריכים לבוא מבחוץ. השנייה היא תשובה הדרגתית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, והוא הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה, רמה של זיכוך ותיקון. הרב סולובייצ'יק טען ששתי ההלכות ברמב״ם, פרק א' ופרק ב' שראינו מקודם, המיקוד על העבר והמיקוד על העתיד, זה לא רק שאלה של הבדל בין עבר לעתיד. שפרק א' מתחיל עם עבר על כל עבירה, אז יביא קורבן והתכפר. שימו לב מילה והתכפר. אילו פרק ב' הוא קבלה לעתיד. זה לא העניין רק של עבר ועתיד, אלא הוא הבדיל בין שני מושגים, כפרה וטהרה. הכפרה היא הכפרה על חטאי העבר, הטהרה, אדם הולך למקווה, זה לא מבטל את התומעה שהייתה לו. התומעה שהייתה הייתה, אם הוא נגע בדרך במשהו, אז הדבר הזה עדיין תמה. הטהרה אין עניינה העבר. הטהרה היא מכאן ולהבא. אז הטהרה היא טהרת העתיד, והכפרה היא כפרת העבר. בפרק א', אם כך עוסק בכפרה, פרק א' של הרמב״ם, כוונתי, עוסק בכפרה. בפרק ב', עוסק בטהרה. אבל כפרה וטהרה, עכשיו אני רוצה לעשות איזשהו חיבור פה עם בין הדברים שראינו, אינם רק מושגים של עבר ועתיד, אלא הם גם מושגים שונים מאוד של עבודה. הטהרה דבר שהאדם עושה. האדם נכנס למקווה, האדם עושה, צריך לעשות. הכפרה, האדם יכול לעשות את המעשים שנדרשים ממנו. אבל בסופו של דבר הוא לא יכול לכפר. האדם אינו יכול לכפר, האדם יכול לטהר את עצמו. יש, אדם נטהר. צריך מקווה, צריך את התנאים המתאימים, ללא ספק. אבל אדם נטהר. כפרה, האדם לא יכול לכפר על עצמו, זה לא מצאנו. האדם יכול להתכפר. הקדוש ברוך הוא יכפר עליו. יש הבדל גדול בין הכפרה לבין הטהרה. הטהרה מצריכה עבודה ארוכה ואיטית. אפשר לדבר, זה נחמד לדבר, על איך אנחנו מקבלים על עצמנו, אבל כולנו יודעים שיכולים לקבל עצמנו כמה שנרצה. זה בדרך כלל לא יקרה אם אנחנו לא ניצור תוכנית רצינית של שינוי. טהרה זה עבודה קשה. טהרה לפעמים דורשת שישבר אדם את עצמו. כלים במה טהרתם, לפעמים בשבירה. עבודה קשה מאוד. כפרה גם היא עבודה קשה, אבל בסגנון אחר לגמרי. כי בכפרה, האדם לא נדרש לחוזק, לעוצמה, לבנות את עצמו. אלא כמעט הייתי אומר להפך. אם הוא רוצה לחפר על העבר, אז מה עוד מחר, עוד 20 ומשהו שעות, נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו נגיד? בקש ממנו כפרנה, נכון? לחפר לכל הדת ישראל לגר הגר בתוכם. למה? כי לכל העם בשגגה. היי, מה שגגה? כל העם יש גגה, אפשר להגיד את זה? אני, לצערי, יש לי איזה כמה מחשבות על דברים שהם על גבולה. שוגג, אולי רשלנות, יותר קצת גרוע משוגג. אני חושב שבתוך כל העם גם אפשר אולי למצוא כמה מזידים לו עלינו. אנחנו עומדים ביום כיפור ואנחנו אומרים, חס וחלילה, שקר על תחילת היום. לא. כוונתנו כמובן שם בשגגה, לא לסטנדרטים הרגילים של שוגג ומזיד בקורבנות. כוונתנו להגיד שיחסית האדם, יחסית לקדוש ברוך הוא, האדם הוא תמיד שוגג. חולשת האדם. ראש השנה הוא יום של עוצמה, של חוזק, לא נכון להגיד בו וידוי. לא נכון להגיד בו הכוונה את הוידוי על העבר, כי הוידוי על העבר יש בו פן מחליש. ואנחנו בראש השנה צריכים לבנות את עצמנו מכאן ולהבא. אנחנו מסתכלים קדימה. ביום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו רוצים לזכות בכפרה על העבר, והדרך לזכות בכפרה על העבר היא דווקא לבוא ולהגיד, שמה, האמת היא, אנחנו לא היינו עוצמתיים, אז באמת היינו בעיה. אתה צריך להניש אותנו. אבל אתה יודע, את האמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם, אנחנו לא כל כך רציניים. כל העם בשגגה. והסרט ימי תשובה, עם סוג של קשר, בין שתי התשובות האלה, בין התשובה ההדרגתית שבאה מלמטה למעלה, שהאדם בונה את עצמו, לבין התשובה שבה האדם אולי מכין את עצמו, הפוך, מחליש את עצמו, מקלף מעצמו את הגאווה ואת היוהרה ואת האני יכול. לא, אני לא יכול. ובגלל שאני לא יכול, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא למחול לי. למעשה, אם תסתכלו בתפילות של יום הכיפורים, אתם תראו שכמעט ואין שם קבלה לעתיד. יש שם איזה משהו. נכון, אנחנו באים לקשור ואומרים, אחרי כל הביטוי ארוך, ארוך, ארוך על העבר, יש שם איזה משפט שבו אנחנו אומרים, תשמע, הרי אני ככלי מלא בושה וכלימה, אז תעשה ברחמך שלא יחטא עוד. די חלש, אני חייב להגיד, בתור קבלה לעתיד. בסדר, אם הילד שלי היה עושה איזה משהו, ואחרי מגיע אליי, אני אומר, אתה חייב להבטיח לי שלא תעשה את זה עוד הפעם. אבא, ברחמך תעשה שאני לא אעשה את זה יותר. לא יודע אם הייתי מקבל את זה בתור קבלה לעתיד. אבל יום הכיפורים באמת, יש לו בעיה עם קבלה לעתיד. קבלה לעתיד, אם אני יכול לקבל לעתיד, אז תגיד לי, למה חטאת בעבר? מסוכן. יום כיפור הוא יום על אהבה. ועשרת ימי תשובה הם הגשר שבין העבר אל העתיד. הם הגשר שבין תשובה חזקה, עוצמתית, שבאה ואומרת, אני עכשיו אבנה את עצמי, אני עכשיו אעשה... ואין, אולי אני לא כזה. ועכשיו, שנייה, הזמן שלנו כבר קצת קצר, נכון? אז אני רוצה להגיע אל ה, כן? אז אני רוצה להגיע אל השאלה של החומרות, ואז אני אתן שאלות בסוף, זה, ואז הציבור יוכל להתפזר, מי שירצה. השאלה של החומרות. מה שעה? אני אתן לזה את
זה.
בעשרה, אוקיי, בסדר. מאיפה מגיע הסיפור של החומרות? אז הירושלמי, במקור י' ג', רבי חייא רובא, כלומר רבי חייא הגדול, היה מפקיד לרב. רב היה גם קרובו וגם תלמידו. אין את יכול, אם אתה יכול, מי יכול כל שעת החולין בתהרה, לאכול כל השנה חולין בתהרה, אכול. ואם לאו, תאכיל שבעה יומין מן שעתה. אם אתה לא יכול, לפחות שבעה ימים בשנה, תאכל חולין בטהרה. חולין בטהרה זה מנהג חסידות יפה, שהיו נוהגים באותם הזמנים. מכאן היה רבי פנחס בן יאיר אומר, הברייתא שנראה לי המסילת ישרים פרסמת שמה בעולם, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה וכולי וכולי, וכל הרואה אומר מה קורה כאן. בסדר, שאלה פוצה בירושלים בסך הכל. כן, אז יש לנו רבי חייא הגדול אומר לרב, תקפיד לכל כל השנה חולין וטהרה, אם אתה לא יכול, אז לפחות שבעה ימים, ומכאן למדנו שיש סולם של מיתות. מה מכאן, איך למדנו, איזה שבעה ימים, על מה מדובר? הטור אור חיים, תפריש ג' מביא את הירושלמי הזה, רבי חייא מפקיד לרב, אם אתה יכול למיכל כל שטה וטהרה, יכול, בילה יכול שבעה ימים בשטה, הוא מביא בשם רביה, קיבלתי, אלו הם שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, על כן, עד כאן. וקורא אותם שבעה ימים, לפי שבראש השנה לא היה צריך להיזהר לאכול בטהרה, שפשיטו שיוכל בטהרה. למה? שחייב אדם לתאר עצמו ברגל. לא נשאר אלו שבעה ימי חול, שתזהיר עליהם. כמובן, וחוץ מיום כיפור, שאתה לא צריך לאכול את חולך לא בטהרה ולא בטומאה. טוב, חידוש אדיר שאין לנו פה את הזמן להתמודד איתו מכאן למדנית, שהמצווה להיות טהורים ברגל חלה גם על ראש השנה. נס גלוית, כי כמעט פשוט שהמצווה להיות טהורים ברגל היא קשורה לעלייה לרגל ולבית המקדש ולקורבנות הראייה ולחגיגה. מה זה קשור לראש השנה? יש מצוות עלייה לרגל בראש השנה? מאיפה הגיעה מצוות ההרה הזאת? קשה מאוד. אבל בכל אופן, אומר מזה הטור, ועל כן נוהגים באשכנז, שאף מי שאינו נזר מפת של גויים בעשרת ימי תשובה, מפת של גויים, בעשרת ימי תשובה הוא נזר. זה המקום. אחרי משה מנסה קצת אחרת, הוא מביא בשבחי ראש מסרת ראש השנה, טעם אחר, פשיט השם יום טוב היה לו פת טהור, שהכל לשים בתוך בתיהם לכבוד יום טוב. גם זה הכל לשים, אז אלא אם כן מדובר במקום שיש בו ריבוי נשים, אז... בסופו של דבר סביר להניח עוד חלק מהנשים יהיו לא טהורות. אז אולי הגברים נשים, אני לא יודע, אולי אני יותר מדי פרימיטיבי, לא יודע. אבל מכל מקום, אני חושב שהדבר הפשוט הוא שגם זה קשה קצת. לבוא ולהגיד שבגלל שנשים בבתיהם, אז לכן ודאי זה יהיה בטהרה. אני יריתי והזחל, חיפשתי מאוד מאוד באחרונים, קביתי שמישהו יגיד את זה, ואז אני לא אצטרך להגיד את זה בעצמי, אבל לא מצאתי. אבל אני רוצה להסתכן. לפתחם ממש בהצעה ולגמרי ספקולטיב. אני חושב שאולי זה קשור למשנה ביומה, משם הגיעו השבעה ימים. מאיפה מגיעים שבעה ימים לעשרת ימי תשובה? משנה היא ביומה, משנה היא ביומה א' א', שבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו לשקד פלדרין, לשמור על טהרה כמובן. ולכן שבעה ימים בשנה שבהם שומרים על טהרה הם שבעת הימים שלפני יום הכיפורים. זה סביר ביותר. עוד יותר סביר. חושבים שבאמת החומרות של עשרת ימי תשובה, יש להם אולי תפקיד כפול. יש עשרת ימי תשובה, יש את החומרות שהתפקיד שלהם זה לבוא ולהגיד, הנה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, לא סתם התחייבנו בראש השנה לפניך, הרי עמדנו לפניך, אמרנו, תן לנו שנה טובה כי אנחנו עומדים לעשות עם זה משהו. והנה אנחנו מתחילים לפרוע את הצ'ק. זוכרים, ארוך השולחן לא אוהב את זה, הוא מפחד שאנחנו... מתחייבים פה לדברים שלא נעמוד בהם. אבל אולי יש עוד אפשרות לראות את החומרות האלה. לא בור תהליך של תשובה ושל התקדמות ברוח ראש השנה. אנחנו כבר עומדים עכשיו בערב יום הכיפורים כמעט. אז אני מבקש מכם לראות את החומרות האלה ברוח של יום הכיפורים. לא ברוח של תשובה, אלא ברוח של כפרה, כמובן ברוח של כילוף. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים, תשמע, החיים האלה הם קשים מאוד בשבילנו. אנחנו זרוקים פה בעולם יש ניסיונות, יש קשיים מציאותיים, ויש שח, ואנחנו חיים בתוך אוכלוסייה, ויש לנו בית וילדים וקהילה. אנחנו לא עומדים בדיוק בכל הסטנדרטים שהיינו רוצים לעמוד בהם. אנחנו לא חזקים מספיק. אנחנו אפילו לא עומדים להתחייב עכשיו. אנחנו נתחייב על הרצון שלנו לתקן את זה, אבל אנחנו אפילו לא עומדים עכשיו להתחייב שנוכל לתקן, אנחנו לא יודעים. נראה, הקדוש ברוך הוא יעזור. עשה ברחמך הרבים שלא החטא אותי. אבל אנחנו רוצים להגיע לפחות ביום הזה לקלף את השכבות האלה. להגיע מולך. לזכות ב... אנחנו לא אומרים שאנחנו נוכל, אבל אומל השם את לבבך ואת לבב זריך. כל מה שאתה צריך זה רק להושיט את הלב, כדי שהקדוש ברוך הוא ימול אותו, להוריד את החולצה, לצורך העניין. אנחנו לא אומרים שנמשיך את זה, לא נמשיך את זה. אבל אנחנו רוצים לעמוד שם טהורים, כמו הכהן הגדול שהיה פורה 7 ימים קודם יום הכיפורים. מכאן היה רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות וכו' וכו', ותחיית המתים מביאה לידי גילוי אליהו, זיכרונו לברכה. שכוונה כמובן, היום הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זו לא התשובה של ראש השנה. זו תשובה שמחכה לגילוי של אליהו. זו תשובה שאנחנו באים ואומרים, תשמע, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא מצליחים לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים שתחפר עלינו, אנחנו צריכים שתיתן לנו יד לכל אורך הדרך מכאן ואילך. אז התחלנו בסיפור ונסיים בסיפור. מסופר על חסיד אחד של הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב, זה לא היה בסיפור, זה אני הוספתי לטובת אלו מאיתנו שאולי פחות בקיאים בגניאולוגיה. שהיה נוסע לעיר לרגל עסקיו, של שיהיה מעורב עם האנשים, בעלי העסקים, לאט לאט התחיל להתלבש כמוהם. וכך כל זמן היריד כבר לא היה לבוש כמו חסיד. עדיין היה והרגיש חסיד של הרבי. אך כשהגיע הזמן, והיה צריך להיכנס אל הרבי ליחידות, חשב לעצמו, מה אני משקר את הרבי? כן, תמיד שם תחפושת כזאת לפני שהיה נכנס. עם בגדי החסיד, אני אהיה מי שאני, אכנס כמו שאני לבוש בעסקים כמו הגויים. אדם ישר. כשנכנס לרבי, שאלו הרבי לפשר הלבוש השתנה. חסיד ענה שהוא לא שקרן, הוא לא מרמה את הרבי, והוא בא כך. ענה לו הרבי, וכי אתה חושב שלא ידעתי שכך אתה לבוש בחוץ? אבל אני חשבתי ששם הוא השקר שמסתיר את האמת. וכאן כשאתה בא, זו האמת. אז יכול להיות שאנחנו סוסים שחולמים בעשרת ימי תשובה של בני אדם. אבל אולי אנחנו בני אדם שכל השנה המציאות כופה אותם. כופה זה מילה חזקה. אנחנו לא חזקים מספיק. אנחנו מתנהגים כמו סוסים. אולי דווקא עשרת ימי תשובה, אולי דווקא החומרות שאנחנו נוהגים בהם, הם הימים שמגלים את את הרצון האמיתי, את המציאות התאורה הפנימית שלנו, ואיתם אנחנו באים ליום הכיפורים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לחפר לנו על העבר, ולמול את לבבינו אל העתיד, כי בלעדיו אנחנו לא נצליח לעשות את זה. אז אם יש שאלות עכשיו, אני אשמח מאוד לענות. מי שצריך לצאת, בבקשה, שיהיה גם כולנו גמר חתימה טובה. איתי, בבקשה, אני אשאל.
לא רציתי לשאול, לא,
סימנתי לך 5 דקות.
סימנתי לך
5 דקות.
אם אתה רוצה, אני אמצא משהו לשאול.
זה בסדר, אבל גם שם מאחור מישהו רוצה להעיר, או שגם... הוא רוצה להעיר שנגמר גם ה5 דקות. יש לי מחשבות על זה. אני חושב שהדבר הפשוט הוא שאדם שרק ראשית יגלה את החולשה, הוא כבר לעולם לא יגיע. אל העוצמה. וזה לא נכון רק זה או רק זה. התורה בעצמה מתחילה עם ושבתא על השם אלוקיך, ורק אחרי זה אומל. ניתנה פה הצעה איך הדברים האלה מתיישבים. אני גם מאוד ממליץ, עלה עכשיו, יש לה ישיבה כזה פודקאסט, אתם מכירים מה זה פודקאסט? אני גם לומד דברים. בטלפון אתה יכול לשמוע שיעורים. ואלו שיעור של הרב יואל בינון, מאוד 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 יפה, שנקרא ראשית השנה. הוא אמר גם שזה נמצא בספר שלו, אני מניח שגם שם אפשר, אני לא יודע איזה ספר. מה, איזה ספר?
גם באתר שלו.
וגם באתר שלו. אז אפשר לשמוע, אפשר לקרוא, אפשר לראות כל אחד והאופציה המועדפת עליו. הסבר מאוד מאוד יפה לנקודה הזאת, למה השנה צריכה להתחיל לפני שהשנה הקודמת מסתיימת, ותראה שם, תצרף לכאן, ואני חושב שיש כמה תובנות מעניינות שאפשר להעלות.
מה רצית מאמר
מה רציתי מי"ב? אני חשבתי בהתחלה שאני אזכיר את זה בתור החומרות של ראש השנה שנועדו לזכור, כן, נועדו להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו באמת הולכים על זה. אבל הרגשתי אחר כך שאנחנו יכולים להבין גם בלי זה. אז תמיד טוב לדלג על אחד שיהיה תחושה של בהירות. רבותיי, תודה רבה רבה. נהניתי מאוד.